זה מפחיד נורא נורא נורא. באמת. זה מפחיד כי עד עכשיו הצליח לנו, אז אני לא רוצה להרוס את מה שהצליח. זה מפחיד כי יוני ואני רק מסתכלים אחד על השנייה, ואנחנו מדברים בעיניים, אז כאילו, היא אין לה את הקומוניקיישן הזה איתנו, אז איך יוצרים אותו?
שלום לכולם. אני אדווה שיסגל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, לסדרת צעדים ראשונים. שבה בכל פרק אנחנו מדברים על נקודה מהותית שכל סטארט-אפ פוגש בתחילת הדרך. ובפרק היום אנחנו נדבר על גיוס עובדים ראשונים. ולצורך זה נמצאת איתי עמית רפופורט. היי עמית.
שלום.
שאת מייסדת שותפה ומנכלית קומפיט, שממש במילה אחר כך ניגע בזה קצת יותר, אתם פיתחתם פלטפורמה להשוואת שכר והטבות של עובדי הייטק, נכון?
אמת.
מעולה. וקמתם לפני שנתיים, נכון?
נכון.
2020. יש לכם היום מאות לקוחות משלמים. ואת בכלל גם הגעת ליזמות אחרי שנים במשאבי אנוש בחברות טכנולוגיה.
נכון.
אז זה ככה נושא, לא סתם רצינו שתבואי לפה לדבר עליו. אז אנחנו נדבר היום גם על איך נראים גיוסים ראשונים בחברה, מתי נכון לגייס, וגם על מה חשוב להקפיד כשאנחנו מחפשים את העובדים הראשונים שלנו.
יאללה.
שנתחיל?
יאללה.
אז עמית, אני רוצה שנתחיל ממש בכמה מילים. תספרי לי, מי אתם היום בקומפיט?
אז קומפיט, שנייה עוברת לאנגלית, כי איך אומרים את הדבר הזה בעברית, נכון? אז קומפיט זו פלטפורמת SaaS, שבעצם נותנת real time comp and ben, compensation and benefits, benchmark, insights, analytic, tailored for tech, בסדר? לקוחות כמו Monday לדוגמה, לשמחתי הרבה, ועוד מאות אחרים. אנחנו 27 עובדים, פועלים גלובלית, ארצות הברית, ישראל, נכנסים לשוק האוסטרלי, ומתכוונים להיכנס לעוד שווקים נוספים.
מהמם.
כן, נורא מרגש.
אז עכשיו דיברנו עם אתם היום, אני מחזירה אותך בערך שנתיים אחורה, גייסתם את העובדת הראשונה שלכם, נכון? לא מזמן גם כתבת איזה פוסט מהמם בקהילה, אולי אני אשים לינק אליו בתיאור של הפרק, אם מישהו רוצה לראות אותו. אבל איך ידעת, או איך ידעתם, שהגיעה הנקודה שזה צריך לקרות.
שאלה מדהימה. תראי, יוני, שהכי הקו-פונדר וה-CTO ובעלי בזמני הפנוי, אבל אני כל הזמן אומרת למי זמן פנוי שאתה יזם, נכון? אנחנו שנינו אנשים מאוד של מספרים, אוקיי? בעצם התפטרנו כל אחד מהקומפורט זון שלו, אני עבדתי בסנטינל כ-HR, הוא עבד בפלו, בתפקידים של פיתוח, ובעצם הבנו שאנחנו רוצים ליצור את הדבר הזה, אוקיי? להקים את החברה, והיה ברור לנו שאנחנו מתחילים את החברה כבוטסטראפ, בעצם לממן את עצמנו לבד, לבוא, כשאני מגיעה בעצם למשקיע, כבר לבוא עם הוכחות, עם מספרים, עם טראקשן מאוד מאוד ברור, שבעצם נותן איזושהי ולידציה לאמירה שלי, אז התחלנו באמת כבוטסטראפ, התכוונו שנתיים לקבוצטראפ, כאילו ככה נערכנו ברמה הפיננסית, זאת אומרת שנתיים, בוטסטראפ, לא נשענים על שום VC-backed whatsoever, מהר משציפינו, חמסה, תודה לאל, ראינו שפשוט זה היה כמו אש בשדה קוצים, ותפסנו תאוצה, ואז בעצם אמרנו, אוקיי, שוב קצת כאילו אנשים של מספרים והוכחות, אז either you're in or you're out, זה כאילו, אתה יודע, זה קופצים פזצת הכי חזק, עם ליצור כמה שיותר גלים, ברצון ליצור כמה שיותר גלים, בתקווה שזה ייצור את הגלים, והם לא הכי הרבה שוחים בחזרה לחוף, נכון? ואז באמת שהגענו לאיזשהו threshold כזה של בערך סביב ה-50 לקוחות, אמרנו, אוקיי, יש פה כבר משהו, זה לא איזשהו כאילו מיזם קטן פיראטי, יש פה טראקשן.
כן, ראיתם ולידציה לבעיה שלכם, לצורך בפתרון שאתם מציעים.
ואז אמרנו, אוקיי, הכסף מלאומי, הפרטי שלנו, שווה גם להשקיע בו יותר, כדי באמת לגדול עוד יותר, לעשות לזה אקסלרציה, ואז באמת לשמחתי, גייסנו את נופר המדהימה, אין לי מילים, אני מאחלת לכל חברה שכמה שתגייס נופר משל עצמה. באמת, אין לי מילים.
אז אנחנו ננסה קצת בהמשך הפרק לפרק את מה זה אומר
מי זאת נופר. כן.
אבל אז בעצם הגעתם לנקודה שפשוט אמרתם, טוב, בשביל הקפיצה הבאה, אנחנו צריכים עוד מישהו איתנו פה?
נכון, כן, כי באיזשהו שלב את אומרת, אוקיי, לצערי יש רק 24 שעות ביממה, נכון? אז כאילו, יש 24 שעות, יוני עסוק בפיתוח, אני עסוקה בשיווק, מחירה של הדבר הזה, אבל יש טראקשן, יש, כאילו, אנחנו תופסים תאוצה. וזה, עוד יותר מזה, זה לא רק שכאילו אני פניתי, את יודעת, בקולד ריצ'אוט וכזה, אלא זה היה לזה נטוורק אפקט מאוד 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 חזק. זאת אומרת, כל הכוח שהצטרף, פרסם, מביא את, את הקולגות שלו, וזה פשוט גדל נורא, נורא, נורא מהר, משמעותית ממה שאני יכולתי לשאת לבד, ולכן כשגייסנו, בכוונה אגב לא גייסנו, דב, אלא גייסנו באמת את נופר על פרופיל היותר customer facing, כדי לעזור במקום הזה, שם היה הצ'אלנג' שלנו, את יודעת, צרות של השירים, כן. אבל זה היה הצ'אלנג' שלנו באותו, באותה נקודה, אז, ולכן גייסתי.
אז אם אני מבקשת ממך ממש, את יודעת, לנסות לזהות סימנים, שאני בתור פאונדרית יכולה לחפש, שאני, כי מההתחלה אני בטוחה שזה היה קשה, ומההתחלה זה היה עמוס, אבל משהו פתאום אמרת, מה, זה דברים שפתאום התחילו ליפול בין הכיסאות? זאת אומרת, מה הסימנים שאת אומרת, אני חייבת שיהיה פה עוד מישהו עכשיו?
את רואה שהעסק מניע את עצמו. את רואה שהלקוחות מניעים growth, אוקיי? כל עוד אני הנעתי את הביזנס, אני יצרתי איתך קשר, אני ניסיתי למכור לך, אני ראיתי שהלוז שלי, אין לי כאילו, את יודעת, 10 שיחות ביום, אז איך אני יוצרת, איך אני שוב ממלא את הקלנדר שלי, זה משהו אחד. פתאום שאת קולטת, אוקיי, רגע, hold your horses, משהו פה קורה, משהו פה טוב קורה, בסדר? ופתאום הלוז שלי מתמלא מבלי שאני דואגת לזה, כן. כי זה בא אורגנית מבחוץ, זה בא מהלקוחות, אז את כבר מבינה שאת בסקייל אחר, שהוא לא רק, מה שנקרא, מה שאת מנסה לדחוף אליו, וזה היה המומנטום שאמרנו, שוב, all hands on deck, כזה.
ובהתחלה גייסתם את נופר למשרה מלאה, זאת אומרת, יש איזה היקף משרה אידיאלי לעובד ראשון?
כן, 200%. את יודעת, זה מה שאתה עושה בסטארט-אפ, נכון? כאילו, early stage סטארט-אפ, בגראז', אם אפשר לקרוא לה, את יודעת, לווילה במושב גראז', אבל אתה עובד נורא, נורא, נורא קשה. אני חושבת שמה שאגב היה נורא, לא היה אגב, עדיין נורא מיוחד בנופר, זה הרמת לויאליות, שמאפיינת, היו לנו על זה לא מעט שיחות, על כאילו, מה היא צריכה לרשום בלינקדאין, מה זה, ואני אמרתי לה, קומן, employee number one. כאילו, מבחינתי זה ה-best definition לאיך שכאילו הבן אדם והאימפקט שלו ומה ה-R&R, ה-role and responsibilities שיש מתחת הפונקציה הזאת. נופר הייתה אחראית, היא הייתה יד ימיני להכל, בסדר? אז היא עזרה בסיילס ובקסטומר סקסס ובאונבורדינג, והיא הביאה כתבות מכלכליסט או מוויינט, כי היא יצרה איתם קשר, זאת אומרת, הייתה שם עבודה שהיא לא רק בה, אוקיי, זה הכובע שאני חובשת, ורק אותו אני עושה. וזה סוג האנשים שאת מחפשת. את מחפשת אנשים בסטארט-אפ, גם בחברות גדולות, בסדר? אבל בסטארט-אפ זה פשוט נורא נורא משמעותי, כי זה make it or break it. את מחפשת אנשים שאכפת להם, שהם באמת, באמת, זה נוגע בהם, האם הם מביאים את האימפקט, האם הם דוחפים את הביזנס, את הקורולציה בין מה שהם עושים ל-ARR של החברה, לכמה החברה מגייסת אחר כך ראונדים, ולנופר יש חלק מהותי בכמה גייסנו את הסיד, בכמה גייסנו את ה-A, בכל הלקוחות, בלהביא את מנדי, זאת אומרת, בהכל, כן.
אז בואי נדבר באמת קצת על הפרופיל, שוב, אנחנו תמיד נלך דרך הסיפור של נופר, או בכלל העובדים הראשונים שלכם, אבל זה רלוונטי, אני חושבת, בכל מקרה. מה הסניורטי לבל שאת מחפשת? את רוצה, מחפשת מישהו בגלל השאיפות הגבוהות שיש לנו מהבן אדם הזה. מישהו שהיה מנכ״ל של חברה, או מישהי שהייתה CTO, זאת אומרת, זה שנות ניסיון שמדברים פה, או זה הדרייב המטורף?
זה הדרייב, זה הדרייב. זה המקום שבו אני אומרת, אפשר להוציא את הבחורה מ-HR, אפשר להוציא את ה-HR מהבחורה. זה הכל מתחיל ונגמר באופי. יכול להיות אקס מנכ״ל שזה יהיה רלוונטי, ויכול להיות בן אדם עם 2 שנות ניסיון שזה רלוונטי, זה נורא תלוי אחד בביזנס, אוקיי? אבל כן, אני מאוד מאמינה בזה שכאילו בן אדם צריך לבוא עם דרייב, ועם פרסונליות שדוחפת את הדבר הזה, יותר מה הטרק רקורד שלו לפני, ואיזה הישגים מדהימים הוא הגיע, כי הישגים המדהימים שהוא הגיע אגב, ורואים את זה אגב, לפעמים בעובדים שזה פחות מצליח, בסדר? כאילו יכול להיות שבו אני אגייס אותך על איזשהו טרק רקורד מאוד מאוד מרשים שיש לך בעבר, וואלה, פחות מתאים לקומפיט, ל-use case הספציפי, לביזנס, לסוג לקוחות, לקצב, למיליון דברים. ומפה בעיניי יותר מהכל, זה הפרסונליות, זה התושייה שיש, לא סתם חזרתי על זה פעמיים, על, על החוצפה שיש.
ואני מניחה שגם חוסן, אולי זו מילה שכדאי לדבר כן, על כן, בהקשר
כן.
הזה.
קראתי לזה תושייה, mm-hmm. אבל כן, מבחינתי זה אותו דבר.
כאילו בסוף את מחפשת מישהו שלא רק יהיה או תהיה מצוינת, את מחפשת מישהו שיכול להתמודד עם הרכבת הרים, שאת, כי את יכולה להציע הרבה דברים בתחילת הדרך, נכון. את לא יכולה להציע יציבות.
אני גם לא מתיימרת, גם לא היום. נכון? אגב, ספציפית היום עם המרקט, אני גם חושבת שהגדולות לא יכולות להציע נכון. יציבות. אבל נכון, כאילו אתה צריך אנשים שהם בוגרים, הם מבינים, הם רעבים, והם גם רוצים, הם מבינים גם באיזה מקומות הם לא מבינים, והם לא יודעים, והם צריכים אותך ללמד אותם, בין אם זה ביזנס, בין אם זה מטריקות, בין אם זה bigger picture, בין אם זה לא משנה מה, ואז זה יוצר איזשהו win-win נורא נורא בריא, ביני לבין קומפיט, לבין העובד הראשון, או כל עובד באשר הוא.
עכשיו, אני חושבת על זה שהתחרות על גיוס, זה אולי הדבר הכי קשה, בין הדברים הכי קשים שיש לחברות היום להתמודד איתם, בתור סטארט-אפ, קטן בתחילת הדרך, מה המקומות שאת אולי כן צריכה להתפשר בהם, כשאת מחפשת מישהו, האם בכלל את צריכה להתפשר, כאילו, יכול להיות מצב שאת אומרת, אם אני לא מוצאת את זה, אני לא מגייסת גם במחיר של זה שאין לנו כרגע עובד?
אז אני אתחיל ואומר, אני אגיד כמה דברים. אחד, כאקס-HR-ית, שנים בתחום, אין, באתי אגיד משהו, וזה נשמע קצת קיצוני, אבל אני אגיד אותו רק בשביל להעביר את הפואנטה, mm-hmm. אין רע מלגייס לא נכון, בסדר? זה עולה לחברה הרבה יותר משמעותית לאין שיעור, הרבה יותר, מאשר לא להצליח לגייס, אוקיי? מאלף ואחת סיבות, כי זה בן אדם שקלצ'רית לא מתאים, כי הוא מפזר במרכאות רעל, אוקיי? כי זה עושה דמורליזציה, כי זה לא מפקס את הצוות למקום הנכון, כי זה, אתה במשאבים שמופנים למקום לא פרודוקטיבי, בסדר? ומתוקף זה, אתה בתהליך היירינג, אתה לפחות בתהליך פרודוקטיבי, אוקיי? אתה למען מטרה של להתקדם. פה אתה בעצם במזעור נזקים. אז דבר ראשון הייתי כאילו נמנעת מהדבר הזה, וממליצה, אם יש ספק, אין ספק, ולא לגייס, בסדר? גם אם אתה מרגיש שאתה כאילו קורס עולמך, לא לגייס, אם יש ספק. זה כאילו ה-lesson number one. ספציפית לנו, חמסה לא היה קשה בכלל לגייס, וזה לא שאני איזושהי קרובה למצטיינת דיקן קומפנסטיבית, ממש לא, ממש לא. אבל באתי עם value prop נורא 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 ברור. אני זוכרת שאחד הדברים שנורא גרמו לי להתאהב ביוני, רגע נכנס לפרסונלי, שהוא היה מנהל בפאלו אלטו, זה שהוא ניהל את אולי אחד מהצוותים הכי קשים לגיוס, שזה low-level engineers, באמת, יש כאילו 2.5 אנשים בסקילסט הזה, וכל החברות, Sentinel, Microsoft, Palo Alto, Cyber, כולם כאילו נלחמים.
מלחמות על אותם אנשים.
נכון. ויוני בחוסן מעורר כאילו, באמת, אין לי מילים, הוא פשוט כל הזמן השאיר את הדלת פתוחה. כל הזמן השאיר את הדלת פתוחה, ואמר לחבר'ה שלו, והם ידעו את זה מ-day one, אני אפתח אותך אם אתה רוצה, אבל כאילו, לא בכל מחיר, אם אתה רוצה לצאת, הכל בסדר. זה לא בהכרח מתאים לכל אחד. ושאתה בא עם אמירה כזאת, היא מאוד בוגרת, מאוד מאוד בוגרת, תחשבי, זה מפחיד זה, בסדר? כי לאבד טלנט, זה נורא נורא מפחיד.
כן, את יכולה לעמוד עכשיו לפני כמה חודשים של גיוס, נכון? כדי להחליף אותו.
או פתאום לאבד, ואז להגיד למנהלים, למה הצוות שלי עזב, נכון? זו סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. Having said that, היא בסופו של דבר מבטיחה שמי שנשאר איתך, נשאר איתך. ולא משנה אם דיברנו קודם על הרכבת הרים, mm-hmm. אם היא קצת למעלה או קצת למטה, הם איתך. ובהקשר הזה, שיוני ואני באנו מאוד מאוד, שנינו בהיבט הזה, כמעט אותו בן אדם, באיך שאנחנו מאמינים להציג, ואיזה דברים אני רוצה להראות לך, וגם מה כאילו לשקף ביתרונות ובחסרונות של ההצעה שלנו, זה אוטומטית יצר איזשהו פילטור, אוקיי, לא מתאים לי את הרולר קוסטר, לא מתאים לי להיות עובד מספר 3, לא מתאים לי טטטה, אז אנשים כאילו לא המשיכו בתהליך, versus האנשים שהיה נורא ברור, כי היינו נורא ברורים, במי אני, זו הקלה, take it or leave it, אז אנשים הצטרפו, בשמחה.
אז אני רוצה רגע שממש ממש נרד לפרקטיקה, מה השאלות שאת שואלת ברעיונים, זה יכול להיות עובד ראשון, זה יכול להיות עובד עשירי, כאילו בסוף, תקני אותי אם אני טועה, אבל בדיוק, מה השאלות שאת שואלת ברעיון, גם בשביל לקבל את הביטחון הזה, של בן אדם שהוא all in, וגם בשביל לשים את כל הקלפים על השולחן, כדי שהבן אדם ממול יכול לדעת, אבל מצד שני, את גם לא רוצה להבריח את מי שנמצא מולך, או שאולי את כן רוצה להבריח מתוך מה שאמרת עכשיו, כי אם הוא יברח, אז אולי מראש זה לא מתאים.
נכון, אז אני לא רוצה להבריח כמטרה, אני בטח לא רוצה לתנק או למכור, אוקיי? אני לא רוצה לבוא ולמכור לך איזשהו חלום, שביום שאחרי לא יקרה. אני לא רוצה לבוא ולהגיד לך, הכל בסדר עליי, כי זה לא יהיה עליי, זה יהיה עלייך. אני רוצה להפיץ, או סליחה, לא להפיץ, אני רוצה להציף את הקשיים, כבר מ-day one, לאורך כל התהליך. אגב, גם תמהיל השכר הוא חלק מהדבר הזה. כי אם אני יכולה להציע לך X, והמנדיות של העולם יכולות להציע לך 2X, אז אני צריכה להיות נורא נורא ברורה בסטינג אקספקטיישנס, שזה מה שאני, זה התמהיל שאני יכולה להציע. אז אני לא אנסה, את יודעת, למסך את הדבר הזה, אני לא אנסה להפחיד בכוונה, כי זה מטופש, נכון? זה לא משרת את המטרה, אבל אני ללא ספק אהיה מאוד מאוד שקופה, אני אחפש את המקומות שבהם היו קווי דמיון בעבר שלך לדבר הזה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא יהיו שאלות היפותטיות של וודה קודה שודה כאלה, כי פה יפלו אלה שלא יודעים להתנסח, והצטיינו אלה שכן יודעים לעבור רעיון, אלא זה תמיד יתבסס על עבר, על הניסיון שלך, עם ניסיון לזקק כמה שיותר קווי דמיון, כמובן שהדברים לא מתחילים ונגמרים בי, זאת אומרת, לצורך העניין, אחרי שגייסנו את הסיד שלנו, בתפקידים מסוימים, א', נכנסו לתמונה, א', הובילו את הסיד שלנו, וראינו את חלק מהפונקציות שהייתי צריכה עזרה, שהם יראינו אותם, אוקיי? אז אתה עושה שימוש בכל המלח שיש לך, כדי לעשות את הוולידציה הזאת. בסופו של דבר, סלחו לי, מה שנקרא, יסלח לי, הבקגראונד ה-HR שלי, יש איזשהו threshold של predictability שבו אתה יכול לעשות בתהליך ההיירינג, ומבחן התוצאה הוא המבחן הקובע, וככל שתבדוק ותמדוד את הדברים כמה שיותר מהר, ולא תצ'קלף את עצמך, ולא תגיד, אוקיי, בגלל זה וזה, תיתן לעצמך את רוצים, אלא תהיה מספיק כן בלהגיד, אוקיי, זה פשוט לא עובד, זה bad hiring, כאילו לא מתאים, ולהיפרד מהר ככל שאפשר, בהיבט הזה זה יעשה טוב, אגב, לכל הצדדים, ומי שכן good hire, אז כאילו מהמם, בוא נתפוצץ ביחד.
אז אני רוצה שנדבר גם על השיחה עצמה, דיברנו על זה קצת שיש הרבה אי-יציבות במה שאת מציעה, ודיברנו קצת על השיחה הזאת, בסוף היא עומדת אל מול, סביר להניח אם זה בן אדם טוב, הצעות אחרות. נכון. או עבודה כבר קיימת, או הצעות נכון. אחרות ממקומות אחרים. איך את בכל זאת מתקשרת את ההצעה הזאת, בצורה שהיא כן מפתה, ואני לא מדברת עכשיו על העבודה עצמה, אלא נטו בכל מה שקשור לאקוויטי.
זאת לא אומרת, בטוח... לא מדברת על האימפקט, ת-ת-ת-ת-ת, אלא רק
בדיוק.
קומפן בן.
בדיוק.
לא רק הסטארט-אפ שעושה את זה. סתם. מה שאנחנו הצענו לשלושת העובדים, אגב, עד שגייסנו את הסיד, גייסנו שלושה עובדים, ואני מקווה שאני, מה שנקרא, לא חושפת פרטים יותר מדי אישיים, אבל בגדול, האסטרטגיה שלנו הייתה מתוקף ההבנה שזה באמת יורד כרגע מהכיס האישי שלנו, זה לבוא עם איזשהו תמהיל, שבא ואומר, אוקיי, הבייס סלרי הוא באמת יהיה מאוד מאוד נמוך לעת עתה, האקוויטי גבוה, אוקיי? עם הבטחה ב-employment agreement, שביום שיש מיילסטון שמוגדר, אוקיי? מעל גיוס של $1,000,000, סליחה, מה שגייסנו יותר, אבל כאילו, זה היה המיילסטון.
ברגע שמגיעים, כן.
בדיוק. אז השכר עולה ל-X, מה שסוכם מראש, ואתם גם מקבלים רטרו. כלומר, אתם לא נפגעים, אם עשינו את הראונד ב-Q1, 2, 3 או 4, כי אתם מקבלים רטרו. ולכן זה איזשהו leap of faith מינימלי במובן מסוים, כי אם הם מאמינים שהחברה תגיע למיילסון הזה, אז הם יקבלו את הכל רטרו. כל שאלה, אם הם מאמינים בחברה. לשמחתי.
זה עובד.
כן.
אני רוצה להעביר את השיחה למקום שאולי קצת יותר אישי.
יאללה.
כי בסוף יש פה איזשהו מקום של עד עכשיו היינו רק הפאונדרים, הייתם עד ויוני, זה בכלל, אתם גם נשואים, אז זה בכלל משהו מאוד שלכם.
יותר מזה, הגרז שלנו היה מהחדר שינה, כאילו הכי אינטימי שיש ever, באמת.
אז על אחת וכמה וכמה, איך את מכניסה פתאום עוד מישהו לדבר הזה? כאילו, אני מניחה שזה גם מגיע עם הרבה מאוד פחדים של לשחרר, כאילו, את פתאום יש דברים, כי אני חושבת שאם יש משהו שהוא בוודאות, עם כל פאונדר או פאונדרי שדיברתי איתם, זה בהתחלה לפחות ידכם בכל. נכון. אין שום תהליך שקורה בחברה, ואת לא מודעת אליו.
נכון.
ופתאום יש עוד מישהו, מה שאומר שיש תהליכים בחברה, שאת חייבת לשחרר, ואת אולי לא תהיה עליהם בכזאת רמה. ברמה האישית, איך עושים את זה?
אז אחד, אני, I couldn't agree more, זה מפחיד נורא נורא נורא. באמת. זה מפחיד כי עד עכשיו הצליח לנו, אז אני לא רוצה להרוס את מה שהצליח. זה מפחיד כי יוני ואני רק מסתכלים אחד על השנייה, ואנחנו מדברים בעיניים, אז כאילו, היא אין לה את הקומוניקיישן הזה איתנו, אז איך יוצרים אותו? איך לא הופכים את זה לפריקשן, אוקיי? איך בעצם פתאום לא גורמים לזה, זה נשמע מצחיק היום של כאילו העובד הראשון, אבל איך לא גורמים לזה? לעכב דברים, נכון? כי היינו רגילים, מה שנקרא, לדבר על זה כאילו בין זה שאנחנו מכינים, חותכים את הסלט בארוחת ערב, איך פתאום עכשיו אני גם צריכה רגע להתקשר לנופר, לסנחן את הדברים האלה עכשיו, ברור שאת רוצה לעשות את זה, כי יש לוגיקה, כי בסופו של דבר בחרתי מכיסי, מהבנק הפרטי שלי לשלם לחברת צוות הזאת, בסדר? ועדיין, זה באיזשהו מקום מאוד מאוד מפחיד. Having said that, אני חושבת שזה שני דברים. אחד, זה כל הזמן להבין שיש סיבה למה גייסתי אותך, אוקיי? זאת אומרת, יש סיבה כי אני לא מגיעה לזה, יש סיבה כי את יותר טובה ממני, יש סיבה כי הביזנס, כי זה דוחף את הביזנס, אלף ואחת סיבות, וזו הסיבה שגדלנו, עם כל הפחד של זה. יש בזה גם תמהיל אחר של, כאילו, התרגשות מאוד מאוד גדולה, נכון? זה כאילו, אני כל הזמן אומרת שאני מדברת עם משקיעים, אז הם שואלים כאילו על, את יודעת, את הפיץ' הזה של האבולוציה, אז אני מספרת להם שזה בלנד של ורבס שהיו לי, כן? של רגשות כאילו, בהיבט הזה. אז זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושבת שבסופו של דבר, אם אתה מודד את הדברים נכון, אם אתה משחרר איפה שצריך, אבל נשאר עם יד על הדופק, במקומות שראויים שהיד תישאר על הדופק, בסדר? אם זה לדוגמה במקומות שנופר בא והובילה, אוקיי? אם זה כל מה שקשור לקסטמר פייסינג, זה הסלס, אונבורדינג, קסטמר סקסס, אז עדיין, אחד, לא עזבתי סלס, המשכנו, פול פורס שתינו, אבל זאת אומרת, את עדיין מודדת ועוקבת אחרי מטריקות של כמה לקוחות, האם זה מה שציפינו, האם ירדנו במספרים או לא, איזה סוג של לקוחות, אוקיי, זה לא רק הלקוחות, נכנס פה עוד, מתוקף זה שיש עוד כאילו חברי צוות, את פתאום יכולה להעמיק את ה-level של ה-insight שאת בודקת אותם. אז פתאום זה לא רק, אוקיי, number of logos, זה איזה סוג לוגויים, זה פתאום, רגע, בואו ננסה לכוון עכשיו למנדיות של העולם, כאילו, את כל הזמן מעלה את הרף. וזה נפלא, כאילו, אז נכון, זה נורא מפחיד, ואתה לומד. אבל כאילו, כמו שאמרתי מקודם, זה איזר אתה קופץ למים ועושה פזץ, אתה כאילו בפול כאילו כוונה לעשות כמה שיותר גלים, וזה בא גם עם איזשהו leap of faith של מה יקרה, או שלא, ואני, את יודעת, כאילו בודקת עם הטמפרטורה הנעימה לי, אבל אז כאילו זה עושה גל קטן כזה שלא באמת משפיע.
ואיך את יודעת מה הדברים שאת צריכה לשחרר? כי בסוף, כמו שאמרת, חלשת על מלא תחומי אחריות. איך ידעת מה הדברים שאת, זה בסדר שלא תתעסקי בהם עכשיו? מה הדברים שלא משנה מה חייבים להישאר אצלך?
אחת שאלה מעולה. אני חושבת שזה קומבינציה של כמה דברים. אני חושבת שזה קומבינציה של, אחד, מה הדברים שנופר, אני רואה, הרי את לא משחררת מדי וואן, נכון? את עושה אונבורדינג, את מלווה, את מדריכה, את מלמדת, תתתה, ואז את רואה את, את היחסים בין, בעצם ראיתי ביני לבין נופר, אוקיי? איזה דברים נופר מובילה, לא צריכה אותי, אני מעכבת אותה, אוקיי? אני אולי איזשהו ברייר עבורה ברמת היצירתיות, execution, whatever, ואז רוצי, sky is the limit וגם הם לא limit, רוצי, תעשי מה שאת רוצה, באמת, כאילו, יש לך דף נקי, אפילו לא תצבי כאילו באיזה צבעים, אלא סרטטי איזה גבולות גזרה שאת רוצה, שלך. כמובן שזה חייב להיות מכוון לכאילו מה הביזנס כאילו שאנחנו מכוונים אליו, למה אנחנו רוצים להגיע לרא, כאילו לראונד סיד או whatever, מה המטריקות שאנחנו רוצים, מה זה, ביחד עם ההבנה של מה הדברים שחייבים להישאר אצלי, בסדר? כאילו, בין אם זה מקומות של כאילו...
גיוס כספים, אני מניחה
לדוגמה,
למשל.
כן, ודברים כאלה.
אני רוצה שנעבור קצת, כי דיברנו הרבה על, על נופר, שהיא באמת העובדת הראשונה, אבל אחר כך אני מניחה שהמשכתם וגייסתם עוד עובדים, נכון? אז אולי רגע שאלה טכנית קודם, עד איזה מספר עובדים זה בכלל, זה נחשב צוות הקמה?
אני חושבת, בכנות, שזה לא עניין של... מספר, זה שאלה של איכות יותר, של עומק, ואני אסביר. אתה יכול להיות עובד מספר 4, ואתה יכול להיות עובד מספר 50, והאימפקט שלך, והפרסונליות שאתה תביא לדבר הזה, ברמת הלויאליות, לדחוף את הביזנס קדימה, יכול להיות של עובד 50 תהיה גבוה לאין שיעור מזה של עובד מספר 4. ולכן אני לא, כאילו, אני לא מסתכלת על זה כי, אוקיי, הגעתי לעשרה, זהו, הגעתי לטרשולד שלי. ממש לא, אני מסתכלת היום על ה-27 פרטנרים שיש איתי, 26 כי זה אני, והם עוד, וזה 27 פאונדינג טים. באמת, כאילו, אני ממש מרגישה את האנשים, את רואה את זה ב-Happy Hours וב-All Hands ובישיבות וב-Brainstorming ובקפה ובשיחות, בכל דבר כזה, פתאום שה-Backend Engineer מדבר על, אוקיי, רגע, איזה פיצ'ר אפשר לעשות, וה-Community אומרת על המטריקות, כאילו, את רואה כל אחד חושב מחוץ לסקופ הזה שלו, ו-Truly cares על איך דוחפים את החברה קדימה, בעיניי, על זה זה כאילו נמדד, ולא על 10, 15, 5, whatever. אני בטוחה שלא הסכימו איתי, אבל...
לא, אני אגיד לך מה, זה גורם לי לחשוב, כאילו דיברת על 27 אנשים, ופתאום היה לי, יש איזו מילה שאני חושבת שאנחנו קצת הולכות מסביבה, ועוד לא אמרנו את ככה, שהיא מאוד נוכחת לי פה בפרק שזה בשלות.
נכון.
בסוף, בשביל להצליח לגייס את העובד הראשון, בשביל להיות מסוגלים... כפאונדרים, להחזיק דינמיקה של עוד בן אדם, יש איזה בשלות שצריך להגיע אליה, ובשביל אחר כך להמשיך להתפתח ולגייס את החמישה הראשונים, זה גם איזשהו maturity level, נכון? וזה
יותר. הגיוס זה החלק הקל, להגיד להתראות זה החלק הקשה אגב, להסביר את האתגרים, ועכשיו 2022-2023, שעוד שנייה כאילו מתחילה, המקום הזה של לתקשר לצוות את האתגרים, ולמה... פה הצלחנו יותר שציפינו, אבל למה במקום אחר לא הגענו ליעדים שלנו, זה המקומות שבהם הם האתגרים האמיתיים, ופה נדרשת הבשלות האמיתית. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, כן, עקפנו את, כאילו, את המטריקות שלנו, זה נורא קל, כאילו, זה באמת נורא קל.
נכון, אבל כשאת מגייסת, לפי מה שאת אומרת, אני מניחה שאת, כשאת מגייסת, את צריכה לדעת שיש לך, תהיה לך את הבשלות גם להיפרד.
נכון.
יש איזה, את יודעת, דיברתם על זה, יש איזה, איך יודעים, לא יודעת, אולי זה מופשט מדי, אבל איך יודעים שאני בתור סטארט-אפ יכולה בכלל להכיל עכשיו, ואני לא מדברת על עוד בן אדם אחד, אני מדברת על, יכולה להכיל עכשיו עוד 10 אנשים.
אחד, אני חושבת, אולי טיפ מספר אחד לפאונדרים שנמצאים בסיטואציה הזאת, במובן מסוים, וזה כאילו נוגד את כל מי שאני, באמת, כאילו... אני כאילו, באמת, כמו שאמרתי, all hands on deck, חתירה למטרה, כאילו, הכי כאילו זה, אמא שלי קוראת לי גולנצ'יקית. Having said that, אני חושבת של lesson learn שלנו, זה לגדול שאתה יכול, ולגדול שאתה מסוגל, ולגדול נכון, אוקיי? זאת אומרת, שיש clear business justification, clear, שאתה מבין שהגעת למטריקות האלה, לדוגמה סתם, אני אגייס את הסלס שהגעתי ל-X אחוז, שהם הגיעו ל-X אחוז קוואטה, בסדר? זאת אומרת, שיהיה נורא נורא ברור לביזנס, מה מניע, מה מעכתב, מה הקטליזטור שמעכתב את, את הפעולה הבאה. וברגע שיש את זה, אז אתה גדל, נכון? בקצב הביזנסי הבריא.
זאת אומרת, תמיד להצדיק את הגיוס בהתפתחות של החברה.
חד וחלק, כן, ממש. כן.
כן, נראה לי שזה באמת שיעור חשוב, כי אני חושבת שגם, בטח יש איזושהי, כשפתאום יצטרף עוד מישהו, עם כל כמה שחשבנו שזה מפחיד, בטוח גם יש איזו הנחת רווחה, פשוט שיש עוד מישהו שנושא את המשקל הזה, ברור שזה לא באותן עוצמות, וזה של הפאונדרים, אבל...
את יודעת, כן ולא, כי היום בטח, כאילו, אנחנו לא ב-2021, שכאילו הווייב היה מאוד spend, grow כזה, נכון? ואז אגב, אפופו, חלק מההחלטות שנעשו, כאילו, בכל אחת מחברות ההייטק, בסדר? במרקט. אבל היום שאנחנו מאוד מתמקדים ב-efficiency, ביעילות, באפקטיביות של הדבר הזה, אז אתה גם בודק מטריקות כמו ARR per employee, נכון? זאת אומרת, יש מטריקות שאתה לא בודק רק את ה-ARR וכמה הוא גדל, ואחלה, up to the right. אתה רוצה לבדוק גם איך זה, זאת אומרת, כמה כל employee תומך או מביא ל-ARR הזה, נכון? יש כאילו מטריקות נוספות של, שאתה רוצה לבדוק אותן. אגב, לא רק אקסטרנלית מול הבורד, בראש ובראשונה, אני הפאונדרית, זה החברה שלי, כאילו... אין מאושרים ממני ומיוני, אם קומפית תצליח, לאן שאנחנו מכוונים, ולכן בראש ובראשונה, כאילו המטריקות האלה הם עבורנו, בסדר? ולכן צריך להכניס מטריקות ביזנסיות מאוד מאוד ברורות, למה המטריקות שהן מעכתבות את הפעולה הבאה.
עכשיו, כשאנחנו מדברות על גיוס של 10 עובדים ראשונים, 20 עובדים ראשונים, מה התמהיל הנכון שאני מחפשת? כי כשאת מגייסת בן אדם אחד, אז את מסתכלת על אינדיבידואל, את מחפשת מישהי או מישהו שכאינדיבידואל יהיה לך נעים איתם, יהיה לך נכון איתם ומתאימים. אבל ברגע שזה כבר נהיה יותר אנשים, כבר נהיה פה דינמיקות של צוות, וזה נכון. דברים מדהימים יותר שצריכים לעבוד ביחד, אז גם מה התמהיל הנכון אולי מבחינת, את יודעת, פרופשיונל כאילו אני מחפשת, אבל גם איך נראה, במה שונה התהליך גיוס הזה, כשאת פתאום מצרפת מישהו לצוות שהוא נורא נורא קטן.
אז אני אקח את זה מפרספקטיבה אחרת של ה-ongoing של העובדים. זוכרת שדיברנו קודם על זו הקלה take it or leave it, והקלצ'ר הנורא נורא ברור, או המסר הנורא נורא ברור שיוני ואני הבאנו ומביאים. ואז במקום הזה, שאת נורא ברורה במי אנחנו, מה סל הערכים, את זה אנחנו... מעריכים ומקדשים ומעודדים, ואת הדברים האלו, ה-180 מעלות, אנחנו ממש לא, אין לזה מקום, ת-ת-ת-ת-ת. אז האינטראקציה, ברגע שאנחנו כבר 10 והצטרף העובד ה-11, היא כבר נורא קלה. כי הבסיס הקלצ'רי של החברה הוא מאוד מאוד מעודק, הוא מאוד ברור. יש אתגרים, כן? ביזנסים, קלירלי. אבל זה לא אתגר בשום צורה ועניין, לא היה אף פעם אתגר לשמחתי, וכשהיה מיני פאולים, הם מיד תוקנו כאילו, תוך מאית השנייה, כאילו זה הדבר הכי חמור שיש, כדי לשמור באדיקות על, על, על קומפיט.
כן, את יודעת, זה גורם לי לחשוב כמה דברים, גם אני זוכרת שפעם עשינו פרק על תרבות ארגונית,
אוקיי.
ועם אושרת בנימין, שהיא ה-VPHR פה, והיא דיברה על זה שתרבות ארגונית זה משהו שאם לא בונים מההתחלה, כל
מסכימה.
כך קשה לנסות אחר כך לבנות אותו, כי זה איזה בסיס כזה.
קודם תגרי מור, אני אגיד יותר מזה, תמיד יש את ה... כבר נשאלתי, אגב, על ידי העובדים הראשונים, שהיה להם שם באיזשהו מקום את הפחד, ממש, סיפור אמיתי, ואמרו, אוקיי, הפחד שלנו, שכשנהיה 20, אז כאילו מסיקה, תעלי מי כזה, תעלי מי עין. ואני כל פעם אמרתי, אני אומרת ואני אמשיך לומר, שאנשים הרי מביאים את זה מהכאבים, כאבי עבר שלהם, נכון? שכאילו, אוקיי, שגדלנו להיות 100 עובדים, אז כבר מסיקה, ה-CEO לא היה אכפת לו מהדבר הזה. עד יומי האחרון בקומפיט או בכל חברה שאני אעבוד, זה יהיה משהו שיהיה אכפת לי. אני חושבת שאנשים דוחפים ויוצרים מציאות ויוצרים חברה, ולא נהפוכו, ולכן זה יהיה אחד מהדברים הכי עמוקים, וברמת ה-core values שאני אחוף, no matter what, לא משנה כמה גדולים, כאילו,
כן,
פה תהיה חברה טובה, כנה, אמיתית, מפרגנת ובונה.
כן, אני חושבת אולי שכשמקימים חברה, שבונים סטארט-אפ, הרבה חושבים על איומים מבחוץ, נכון? נקרא להם ככה. זה כל מיני גורמים חיצוניים שיכולים לגרום לסטארט-אפ שלי לא להצליח.
למשל, המתחרים.
המתחרים. אני לא אצליח לגייס כסף. אני לא אצליח למצוא לקוחות ראשונים. דברים חיצוניים. אבל כאילו מה שעולה לי, מה שאת אומרת, זה שגם יש את האיומי בפנים, נגיד נקרא לזה. שאולי לפעמים אפשר לשכוח כמה, אם הבסיס בפנים לא יהיה יציב ויש חזק, יש לזה את אותו כוח להפיל את החברה, כמו אם לא נמצא מישהו שייתן לנו כסף.
את כל כך צודקת. איקולנט אגרמור, כן.
אז כן, האמת שזה שיעור שאני ככה, אני יוצאת איתו מפה.
וזה שיעור מפחיד, שוב. כי אם את רואה סיטואציה כזאת, וזה נגיד טלנט, את לא רוצה לאבד את הטלנט. Mm-hmm. ואת תמיד באיזשהו כאילו, על המוזניים של, אוקיי, מה עכשיו נכון לעשות? אז כן.
זהו, אז אנחנו מתקרבות לסיום, וככה, השאלה האחרונה זה, יזמים, יזמות שמקשיבים לנו עכשיו, בין אם הם, את יודעת, מחפשים בנרות את העובד העובדת הראשונה שלהם, בין הם כבר גייסו אותה, ועכשיו מנסים להבין לאן להתרחב, כאילו, ומי הפרסונה הבאה, יש לך איזה טיפ, טיפים בשבילם?
וואי, כאילו, מיליון. אני חושבת רגע אם אנחנו מחברים את זה לנושא, אני חושבת הטיפ הראשון שאני תמיד אומר זה להעז, בסדר? אבל רגע שנייה הוא לא קשור לנושא הזה, אבל ספציפית לנושא הזה אני חושבת שלדעת בדיוק לאן אתה מכוון, את מי אתה מגייס ולמה אתה מגייס אותו, איזה צורך הוא עונה לביזנס, איזה דברים הוא מוריד ממני, איזה דברים הוא אולי עושה להם אקסלרציה, וכדומה, ולא לפחד לרגע להיות מאוד מאוד כן עם עצמך ועם הפרטנרים שלך על הג'רני הזה, ולהגיד אוקיי, זה מצליח מעולה, בוא קח עוד responsibilities, או קוסומו, זה לא מצליח ובוא ניפרד כידידים. בסופו של דבר, חוויה respectfulית לשני הכיוונים, גם לצמיחה וגם להיפרדות, הם מאוד מאוד חשובים, ואת יודעת, ו-LFG ביחד, כמו שאמרתי מקודם, כזה.
מהמם, אני אוהבת לסיים עם המסר הזה. אז ממש שנייה לפני שנסיים, אני אגיד שאם אתם מקשיבים לפרק הזה דרך הערוץ של סטארט-אפ פור סטארט-אפ צעדים ראשונים, ואתם רוצים לשמוע פרקים שלנו גם לשלבים מתקדמים יותר, או בנושאים אחרים, אז אתם מוזמנים לערוץ המרכזי שלנו, שנקרא סטארט-אפ פור סטארט-אפ ביי מנדי. ואם יש לכם שאלות לעמית או אלינו, אז עמית בקהילה שלנו, ואפשר לשאול אותן בקהילה שם או באתר. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה רבה, עמית. היה ממש ממש כיף ומעניין.
תודה לך.
ותודה לכם שהזנתם. Start-up for start-up.